בוקר טוב, שלום לכם מכובדיי, גבירותיי ורבותיי. שלום שלום, ציפורים מצייצות, השמש זורחת, עולם כמנהגו נוהג, והשכינה עדיין שורה, תאמינו לא, כן כן. הכל כתמול שתשום. איפה ואיפה, ולימוד שפה. איזה שמות יש לי לשידורים, אה? אז נדבר קצת על איפה ואיפה בענייני מלחמה, וקצת על לימוד שפה, הייתי אומר גלובלי, אבל מכיוון שזה חלק מהשקר של הגלוב, כפי הנראה, זה אומר פשוט עולמי. בוקר טוב לכם, אנחנו נתחיל עם שיר דרורי קרה, מייק ראוס, יעל דגון וארדובן חתמי. אני כבר חוזר, אני קפוץ לבריכה שוב, ואני כבר איתכם. תודה, תהנו, כבר חוזר. בוקר טוב.
דרור יקרה לבנים בת ואין סוכם כמו בעבר. דרור יקרה לבנים בת ואין סוכם כמו בעבר.
Yes.
שלום, בוקר טוב, כפי שאמרתי, אכן בוקר זך וצח לנו, שמזורחת, ציפורים מצייצות כאן, מחוץ לחלון. תודה על היותי ועל החיים, ותודה לכם שאתם כאן. שלשום, בערב, הייתי על המחשב, וקפצה לי איזו התראה ב... לא, אולי זה היה בערוץ טלגרם, של עורך דין גל גור, שהתחילה איזשהו לייב, זה נקרא ספייס, אני חושב, בטוויטר. אז נכנסתי, הקשבתי. חלק מהדברים היו מעניינים יותר, מעניינים פחות, אבל משהו קפץ לאוזניי, ואני חייב לציין לשבח את גל, את עורך הדין גל גור, שנקרא לה פשוט גל, על חדות ההבחנה הזו, וסופר חשוב, וכתבתי על זה אתמול משהו קצר. אני אקריא מה כתבתי ואני ארחיב על כך, אוקיי, ברשותכם. בואו נראה. מה, כתבתי כל כך הרבה מאז? כאילו, פרסמתי. טוב, אז כתבתי ככה. אגב, יאיר קליינבאום כתב, אני כל הזמן שומע, הזרוע הארוכה שלנו תגיע לכל מקום. עוד פעם, יאיר קליינבאום כותב, אני כל הזמן שומע, הזרוע הארוכה שלנו תגיע לכל מקום. חבל רק שכל מה שאנחנו עושים עם הזרוע הזו זה להביא ביד. כתב יאיר קליינבאום. צחיק האמת, תודו. טוב, איפה מה שכתבתי? לא כתבתי, טוב, שימו לב, אני כבר אמצא את זה. אז מה בעצם כתבה גל? שקרה, לא מוצא את זה. אמרה גל בלייב שלה, שימו לב שישראל לא נלחמת עם מדינות. ישראל נלחמת עם ארגונים. נכון או לא? בחמאס, כאילו החמאס הוא ארגון טרור בעזה. הפתח הוא ארגון טרור של הפלסטינאים בגדה. חיזבאללה, ארגון טרור בלבנון. האחים המוסלמים אולי במצרים, החות'ים בתימן, לאיראן גם יש את זה, אולי כוח רדואן, לא יודע, יש איזה, גם באיראן יש את ארגון טרור. שבעצם מה קורה כאן? וגל גור, גל, בגלל שהיא עורכת דין, אז היא שמה לב לזה מהרמה המשפטית. תודה משה, תודה. שמה, לא מוצא, זה כזה ארוך. טוב, כתבתי ככה, החות'ים ולא תימן, חיזבאללה ולא לבנון, חמאס ולא הפלסטינים, ג'יהאד ולא סוריה או ירדן, ארגוני טרור ולא מדינות, נגד ישראל בהגדרה. שלבו את זה עם חוק בינלאומי ומה קיבלתם? אי יכולת של ישראל להגן על עצמה, כי אינה מתמודדת מול מדינות אלא ארגונים, ולכן איננה יכולה להפעיל את כל שיש לה כדי להגן על עצמה ולתקוף, אלא עליה להישמר ולפעול עם פינצטה. המהלך הזה תוכנן שנים על ידי הפרוגרסיבים. הטרמינולוגיה, השפה, שימוש במילים, כן, תוכננה שנים רבות, ומילים הוסמו במסמכים, עריכות מסמכים נעשו גם רטרואקטיבית על מנת לשמור על גבולות הגזרה בה מותר לישראל להגן על עצמה. התוצאה הרבו דרבו, ישראל מתקשה להגן על עצמה כי החוק שחל על מדינות תוקפות איננו חל על ארגונים תוקפנים. יש להבין שאנחנו באמצע ומיליוני חיצים מופנים נגדנו כדבר הנבואות. מלחמה רוחנית, מלחמה פיזית, מלחמה תודעתית. כולם עולים להשמיד את ישראל. הקורונה הייתה עיריית הפתיחה של השלב הבא במלחמה הזו. מי ששיתף פעולה עם הממסד בקורונה הוא אויב העם והאנושות, גם אם נראה שהוא כעת לטובת ישראל, אל תטעו, יכולת הבחנה, חדות הבחנה, הישמרו, שירו, התפללו. תודה משה. אז אני רוצה רגע לדבר על זה. ומה אני רוצה לומר בעצם? ברגע שרוסיה נלחמת באוקראינה, הרי מדובר על שתי מדינות, תגידו, שתי מדינות שכוחן אינו שווה, ואוקראינה נעזרת במדינות אחרות, או בצבאות, או בנשקים במדינות אחרות. בסדר, נגיד שזה נכון. עדיין, בתודעה הציבורית, רוסיה, מדינה ריבונית, לצורך העניין, נלחמת באוקראינה, מדינה ריבונית אחרת. בישראל המצב לא כך. ישראל לא נלחמת עם לבנון, לא עם סוריה, לא עם ירדן, לא עם מצרים. ולכן חוק, אם קיים כזה, בינלאומי, אם קיים כזה, חוק בינלאומי, אם קיים כזה, כי אין דבר כזה באמת, אבל נגיד וקיים כזה, חוק בינלאומי של מלחמות, לא חל כאן, למה? כי אין כאן שתי מדינות ריבוניות שנלחמות, ולכן אסור לישראל, ולכן בגץ מצדד בחוק הבינלאומי, ולכן בגץ נראה כאילו יוצא נגד ישראל, לא כאילו, אבל אני אומר כרגע לשם הדיבור, ואז נראה שלישראל אסור לראות באזרחים שחוצים את הגדר וקורטים ראש של תינוק, אסור לחייל לראות באזרח כזה, כי האזרח הוא לא לוחם של צבא, והוא אפילו לא טרוריסט, אוקיי? אז המלחמה בין מדינה ריבונית, לכאורה, או תאגיד, לא משנה כרגע, לבין ארגון טרור, היא לא כזאת, היא כזאת, או כזאת, אבל היא לא כזאת. רוסיה ואוקראינה כזאת, לא משנה, זאת יותר חזקה, זאת יותר חלשה, אבל כשמדינה ריבונית, לכאורה, נלחמת בארגוני טרור שמנסים, סליחה, שפוגעים בה, אוקיי? היכולת שלה לנהל מלחמה פיזית בשטח, מודיעינית וכן הלאה, נפגעת מלכתחילה, כי החוקים שהיא כפופה להם, הכל פה לכאורה, כי אין באמת חוקים כאלה, אבל החוקים, זאת אומרת, הם קיימים, נכתבו, אבל זה לא אומר שהם רלוונטיים או קבילים, בקצרה, כי במיוחד כשאנחנו באים להגן על עצמנו ולשרוד כאן במזרח התיכון. אז ישראל כמדינה ריבונית, בעצם לא יכולה לבצע את אותם מהלכים, או לנהל את אותה לחימה או מלחמה, אל מול ארגוני טרור, ואל מול מדינות. שני דברים שונים, בעיני העולם, בעיני החוק הבינלאומי, לכאורה, שיש כזה דבר כזה, עזבו את זה, קביל או קביל. מה קורה? וזה שמה לב גל בעצם בשידור, והיא אמרה, במשך שנים, שינו את הטרמינולוגיה הזאת, שינו את השפה הזו, כדי שבעצם, אני אומר את זה במילים שלי, מבחילה גל, ואני אשמח לראיין אותך, אני פניתי אלייך בזמנו, ולא רצית, אני אשמח לראיין אותך, בטח על הנושא הזה, ובטח על עוד כמה. במשך שנים, שינו מילים, שינו שפה, הטמיעו מילים, הטמיעו מונחים, בתוך מסמכים, של חוק בינלאומי וכן הלאה וכן הלאה, שקשור לדברים האלה במיוחד. וראו איזה פלא, נוצר מצב שישראל כמדינה ריבונית איננה או ידיה כבולות יותר ממדינות אחרות, כשהיא באה להגן על עצמה ואו לנצח. אתה לא יכול לנהל מלחמה מול ארגון טרור כמו מול מדינה ריבונית. מדינה ריבונית שיוצאת עליך זה הכרזת מלחמה. ארגון טרור שיוצא עליך זה רקע לאומני, רקע דתי, רקע פוליטי. אבל מדינה אחרת נלחמת על טריטוריה. כאן זה לא טריטוריה, למרות שברור שהם רוצים את האדמות. ברור שהם רוצים להרוג כל אחד ואחת מאיתנו. אבל אנחנו כמדינה כבולים, ידינו כבולות או כך עושה רושם, או מי מכאן מישראל, שמסכים שידינו יהיו כבולות, ולא משנה כרגע אם זה בממשלה או בבגץ, כי הם ביחד מבחינתי, אז הם מסכימים שידינו יהיו כבולות, כדי לא לדרוך על ביצים, כדי לא לעצבן את הידידים שלנו, שנייה רבותיי. אופה, רגע. שנייה. עכשיו הדבר הזה נעשה במכוון במשך הרבה שנים. הקורונה תוכננה הרבה שנים. הדבר הזה תוכנן הרבה שנים. כן, זה הולך יד ביד בהלימה עם הנבואות. אבל שימו לב, שאני אמרתי בקורונה, שכל הקורונה הזו מטרתה היא להפיל את ישראל, אנשים הרימו גבה ואמרו שי, תרגיע. איך אתם מסתכלים על מה שאני אומר עכשיו, על מה שאמרה גל? על כך מונחים האלה של המלחמה הוטמעו מבעוד מועד במסמכים, הרגילו את התודעה שלנו שאנחנו נלחמים נגד ארגוני טרור, נגד החותים ולא תימן, המדינות עצמן הן בסדר, יש ארגונים שקמו להם, בדרך פלא, במימון פלאי, קמו להם ושמו להם למטרה, מראשית בקיעתם, כן, כארגוני טרור, שמו להם למטרה להשמיד את ישראל. לא מדינה, אנחנו לא בששת הימים, אנחנו לא הולכים נגד מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, לא, לא, לא. וגם החיילים שמגיעים מעיראק באוטובוסים, לגבול סוריה נגיד, הם לא חיילים של צבא עיראק, הם חיילים של ארגוני טרור. הבנתם? יש כאן ניסיון להחליש את מעמדה וכוחה של ישראל, בעיני התודעה העולמית בכיצד ישראל מנהלת מלחמה או מתמודדת עם מלחמה או מכילה מלחמה, גם ככל הטרמינולוגיה הזאת, כן, יש בה משהו חשוד במינימום, כאילו to say the least. והתודעה הציבורית הזאת גם משפיעה עלינו פה בפנים. בנוסף, אנחנו לא מבינים למה בגץ, כאילו, אנחנו מבינים, מי שמבין, אבל בכללי, ברגיל, אנחנו אמורים להתפלא, למה בגץ דן באיך, מה הם אמורים לאכול בכלא, הנוחבות האלה? למה בכלל כל החקירה היא תחת להב 433, ולא תחת משטרה צבאית, או תחת הצבא? האם לא היה כאן פשע צבאי? האם זה לא מלחמה? מה קורה כאן? למה להב 433? כי זה רקע לאומני. זה לא מלחמה בין מדינות. אתם מבינים, יש כאן משהו שאנחנו לא מבינים אותו, וגל, אני חושב, הצליחה לשים עליו את האצבע, וזה רק קצה הקרחון של המלחמה האמיתית שמתנהלת מול ישראל. זה רק קצה הקרחון. עכשיו, זה לא אומר שבפריפרל, אוקיי, אין נפגעים. זאת אומרת, בקורונה, כן, גם אנשים אחרים נפגעו, ויש מה שנקרא פגיעות על ידי זריקות וטכנולוגיות באנשים אחרים בכל העולם. לא פוסל ולא מוריד מערכו של זה, חלילה. כי אנשים באמת נפגעים. רגע, למה השידור? אוקיי. אוקיי. שנייה רגע. למה לא ביוטיוב? אני אנסה לראות רגע, סליחה. אם יש לי שידור ביוטיוב. כן. כן, אוקיי, אני רואה את עצמי, חושב אם יש סידור ביוטיוב. אז רק קצה הקרחון במלחמה האמיתית. תראו, מצד אחד, אנחנו יודעים שזה חלק ממערך הרבה יותר גדול של הקמת מדינה פלסטינית והסכמי אברהם, מזרח תיכון חדש, החזון עלק של שמעון פרס, הבא הזה, בפועל מדובר על תוכנית שמיוסמת כבר הרבה שנים, להשתלט על האנושות, אני אומר את זה כך, והשתלטות על האנושות נעשית דרך ישראל, וההשתלטות על האנושות היא על ידי כוחות שנוגדים את המוסר האובייקטיבי, אם תרצו. ההשתלטות על העולם דרך ישראל מנוהלת על ידי בני השטן, בני הנחש, סתרא אחרא, עמלק, ועוד שמות. עכשיו, מי שזוכר, מי שהיה איתי אז, אני דיברתי ב-2018-19, גם קצת 20, דיברתי על משהו שבעברית נקרא קהילתנות, באנגלית נקרא קומיוניטריאניזם, קומיוניטריאניזם, אוקיי? ואני ראיינתי כמה וכמה פעמים את לארק פרום טקסס, לארק פרום טקסס. גם פעם אחת ראיינתי אותו עם מרטין פל, המדען שחשף שקרינה פותחת שערי סידן בתא. בכל אופן, לארק פרום טקסס בעצם הלך בעקבותיה של ניקי רפנה, וניקי רפנה היא זו שהניחה את התשתית אפילו לרוזה קורי, שחשפה לכאורה, כי ניקי רפנה חשפה את זה הרבה לפני, את אג'נדה 21, אוקיי? אבל מה שניקי רפנה הגדילה לעשות, ורוזה קורי לא, ולארק פרום טקסס הולך בעקבותיה של ניקי רפנה, זיכרונה לברכה אגב, יש לומר, נפטרה לפני שנתיים בערך, זה את שינוי השפה שמתבצע על מנת לשלוט בתודעה. דובר על עברית, על אנגלית, סליחה, אבל לארק הראה גם איך זה קורה בעברית. והוא הראה איך זה שמי שאחראי על התמעת המילה קומיוניטריאניזם, זה לא קומוניזם, זה קומיוניטי, אוקיי, זה קומיוניטי ואיזם, או אולי חלק מאלטרואיזם, אני לא יודע, אבל זה קומיוניטריאניזם, או בעברית קהילתנות, חווינו קצת מזה בקורונה, הביחד ננצח. חווינו בקורונה את זה שאנחנו צריכים לשמור על סבא וסבתא, ולכן אנחנו צריכים לשים מסכה, אנחנו צריכים לשים, לקחת זריקות כדי לשמור על אנשים סביבנו. אוקיי, זה חלק מקהילתנות, לא אמרו לנו את זה ישירות בפנים, אבל שינוי השפה נעשה כבר הרבה שנים, ושינוי החשיבה נעשה כבר הרבה שנים, כדי שאנחנו נורגל, ובעיקר ילדינו יורגלו לחשיבה קומוניסטית, לטובת הכלל ולא לטובת הפרט. כי רק לטובת הכלל נוכל לשמור על כדור הארץ, מהאסונות האקולוגיים שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה רגע להראות לכם משהו. שנייה. אז שנייה נראה לכם את זה.
אז אין חולק, כמו שבאמת נאמר פה, שבאמת אם יש לנו איזשהו תופעה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים לה מענה. אבל עם זאת, ואני ארוס לכולם פה את החגיגה של הנורא והיום, אנחנו צריכים גם לייצר איזשהו איזון. כי בסוף, אני גם מחקרים, אני לא צריכה לומר, כולנו מכירים את המחקרים שמראים שלחץ וחרדה וסטרס מעלים את השיעור ואת האפשרות לחולי. לכן אני אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מושכלת. גם כשמטפלים באיזושהי תופעה, באיזושהי מחלה, גם אם אנחנו עכשיו מתייחסים לקדחת הנילוס, אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא מייצרים היסטריה לא מאוזנת, לא הגיונית, ביחס למחלה. יש לי כמה שאלות שהייתי רוצה שבמהלך הסקירה של משרד הבריאות הם יתייחסו אליה. אז קודם כל, איך בודקים? אוקיי? מה הליך הבדיקה והזיהוי הוודאי של קדחת הנילוס? איך אתם בודקים את זה? איך הצוות הרפואי מאשר שזה אכן קדחת הנילוס? כי אני ראיתי גם כתבות שעדיין אין אישור סופי שמדובר במחלה הזאת. אז אני אשמח לדעת, כי דיברו פה על 7 נפטרים מהמחלה, אז אני אשמח לשמוע אם יש, איך בודקים, וגם אם באמת יש אישור ודאי שזה, מה? שזה קשור למחלה. אנחנו יודעים שגיל הפגיעה הוא מעל גיל 60. איך אנחנו יכולים לוודא שהם לא נפטרו ממחלות רקע אחרות? אוקיי? אנחנו, זה, עכשיו, יש לי שאלה קצת פרובוקטיבית, אבל אני אשאל אותה בכל אופן. האם במקרים החמורים שבעצם הגיבו בצורה קשה לקדחת הנילוס, האם הם היו מחוסנים? ואם בדקתם את זה בכלל?
אני רוצה להגיד קודם כל, באמת, אוקיי, מי שמדבר עכשיו זה חגי לוין, תכף נראות משהו שלו. הוא למוד בשפה האקדמית, המדעית, הבריאותית, המגפתית, פנדמית, ארגון הבריאות העולמיתית וכולי. הוא אחד ממלחכי הפנחה של החברה האלה. כן, משה, נכון. והוא יגיב למה שהיא אמרה, אבל לא בא לי לשמוע אותו, הוא רק, אני לא נשמע אותו. אני רק רציתי להראות לכם שהיא שאלה שאלה, בסוף הוא מתייחס לזה כתיאוריית קונספירציה, אז סליחה, קודם כל, בלי סליחה האמת, הוכח כבר שהרבה דברים שאתם קראתם להם תיאוריות קונספירציה, הם אכן היו קונספירציות, והם על אמת, הן מתרחשות, אז סתום את הפה, זה דבר ראשון. דבר שני, נעיף אותך מהמסך. דבר שלישי, זה מה שהוא אמר, אני קראתי לסרטון, ונראה לכם, האם על חגי לוין להתאבד? בואו תראו מה הוא אומר, הבחור, מה טיפה יותר שמן, שהוא אמר את זה, אולי מהקורטיזול.
אולי זה טוב, שהאנושות פחות פורה, וזה ככה יצמצם את הילודה. אולי זה טוב, הרי בני אדם הם המזהם הסביבתי הגדול ביותר, ואולי צריך להגביל את כמות האנשים.
כמו שאני אומר לכל מי שמביא את הטיעון הזה, אולי אתה צריך להתאבד. אם אתה חושב שיש יותר מדי אנשים ואנחנו מזהמים, תתאבד. תזהם פחות. נראה לי הגיוני. כל מי שמדבר ככה, סתמו את הפה. ואם אתם לא, ואתם משכים לדבר ככה, אז בואו תראו לנו איך עושים את זה, כי נראה שאתם ממש בקיאים בנושא. אז יש הרבה שיטות, חבלים, אקדחים, אתם יכולים לקחת כמה בוסטרים, אולי זה גם יעזור, אתם יודעים. כי הנה כתב, אני אשתף מסך, ותכף נחזור גם למה שאמרתי קודם, אל דגו, לא עבר, לא, you know, אני פה. אז כתב, פרסם אוריאל, אופיר, מחושפים את השקרים, הוא כתב, מקום לזו קונספירציה, פשוט צריכים לחבר את הנקודות. אם רוב החולים בקדחת הנילוס הם מעל גיל 60 ובגילאים אלו קיבלו מנה רביעית, זה, כן, מתקשר למה שאמרה קודם חברת הכנסת הר סיוון, או איך קוראים לה, סליחה, אז אולי המנה הרביעית החלישה להם את המערכת החיסונית ולכן חלו בקדחת הנילוס? אולי במנה הרביעית היה גם, אני מוסיף, היה איזה משהו שקשור לקדחת הנילוס? בהנחה ואכן האבחון נכון ולא בדקו את זה עם PCR. אבל היי, זה לא רלוונטי, זה האין קשר החדש. קונספירציה של חבר כנסת סון הר מלך, כן, בדקתם את הקשר בין חיסוני הקורונה לחולים בקדחת הנילוס המערבי, אתם מבינים איך חוגגים על זה בתקשורת הזנותית, התקשורת הזנותית שפוסקת רגליה, לכל שקל שייכנס, כי אף אחד כבר לא קורא אותה. התקשורת היא זונה של מפרסמים, לא שום דבר אחר, לא בא לתת לנו חדשות ולא אמת ואפילו לא שקר, פשוט מה שהמפרסם רוצה שיתפרסם, זה מה שמפורסם, לא מה שהציבור צריך לדעת, לא מה שהציבור רוצה לדעת וכן הלאה וכן הלאה. בכל אופן, אז זה למעלה, דוקטור פרן אמר בדיון כי ראינו שיש משהו חריג מבחינת המספרים, יש לנו 20 מאובחנים חדשים ולא היה מעולם דבר כזה, רוב החולים מעל גיל 60, רובם ללא מחלות רקע, מספר קטן של מדוכאי חיסון, רובם אנשים עובדים. וכאן למעלה יש מפה של אחוז מתחסנים לפי קבוצות גיל, וסוכנות התרופות האירופית על מנת חיסון רביעית עלולה להחליש את המערכת החיסונית, בלה בלה בלה, חזרה תקופה של מנות חיסון עשויה לעייף את המתחסנים. מה אתם אומרים? תודה אוריאל. אז בואו נחזור רגע, סיפרתי לכם על לארק פום טקסס, נכון? והוא דיבר על קומוניטריאניזם וקהילתנות, והוא דיבר על שינוי שפה, ומה שעשו בשנים האחרונות זה שינו לנו את השפה. ביחד ננצח הזה, אוקיי? העניין הזה שבכלל, נגיד, יש מגדר, יש דבר כזה מגדר, כן? What the fuck? סתם מילים. אבל דוחפים את המילים האלה, המילים האלה מגיעות מאנגלית קודם כל, או מגרמנית, אפשר לומר, ואז אנגלית, ואז מביאים אותם גם, מייבאים אותם לישראל, כן? עם הספר מייבא מילים חדשות מחול. זה מה שקורה כרגע. מי שלא, מי שבוחר לא לראות עדיין, אין לי מה לומר לו, נגמור לי המילים עבורם, אבל עבורנו, אני עוד פעם חוזר לזה, כי כשאני דיברתי על קומוניטריאניזם, אף אחד לא הבין על מה אני מדבר, ועדיין גם עכשיו, כאילו שי, זה תלוש קצת. אז כן, זה תלוש, כי זה עדיין לא נוכח, אבל אתם חייבים להבין שמאחורי הקלעים, זו העבודה האמיתית, השאר זה הסחות דעת, מלחמות, מגפות וכן הלאה, זה כדי שנוותר על החירויות שלנו, זאת אומרת, זה השכה דעת שימושית, אבל היא גם באמת מלחיצה, כן, כל האמצעים שננקטים נגדנו, בני אדם, אבל בפועל, המטרה האמיתית, היא לשלוט בתודעה שלנו, בתודעת האנשים או האנושות, אם תרצו, ושליטה בתודעה, כן, אז היא נעשית נגד דרך פחד, ודרך היפנוזה וכישוף וכולי, עברנו על זה, והיא נעשית גם באמצעות שינוי מילים, למשל להכיל את האויב. מה? מה? מה זה? מה זה להכיל את האויב? זה כמו, מה קראתי קודם, היום בבוקר? תרשמתי את זה אולי רגע. הנה. איפה זה היה? לא זוכר איפה זה היה, הכי אוקסימורון שיש, הכי סתירה פנימית שיש, משהו עזוי לחלוטין. מה זה להכיל את האויב? אויב שבא לשרוף, לטבוח, לאנוס, לחמוס, לכרות, whatever. להכיל אותו? זה ב. השפה הזו, להכיל את הכאב, זה ב. מה זה להכיל את הכאב? מה שרוצחים מהאחים והאחיות שלנו? להכיל את זה? מה, אני מחולה? מה זה הדבר הזה? השינוי שפה הזה של כל מי שחשוף לתקשורת ולאפליקציות שלה, כי זה לא רק עיתון כתוב או ערוץ טלוויזיה, זה אפליקציות חדשות בטלפונים, שם משנים לנו את השפה, שם הכישוף, שם ההפחדות, שם התאורה והזמזומים והקרינה וכל זה, אבל שם משנים לנו את השפה. אתמול, אגב, גם, שנייה, אני אראה לכם, אני אבוא לזה תכף מכיוון אחר, שלחה אתמול רות דדון, באמת אני יותר מהר לי למצוא את זה אצלה, הזמנה לאירוע פתיחת אתה גאה בחברת חשמל, האם הם גאים שהם מספקים חשמל? לא, הם גאים שהם מתחברים אחד לשני באמצעות קבל. אוקיי, הנה הדגל הגאה של חברת חשמל, אוקיי? אפרופו מגדר, תכף נגיע לחברת חשמל מכיוון אחר ברשותכם, אם אפשר. כי עוד דבר שעשיתי אתמול, ככה יוצא שאני עושה כל מיני דברים כאלה. בערב התחלתי לצפות בשידור של אליסון מקדאוול, שיתפתי את זה גם, אני אראה לכם את זה פה, איפה את אהובה, למה, על מה את מתנגנת, אוקיי, אני אראה לכם את הרגע, אוקיי, אז התחלתי לראות את אליסון מקדאוול, Auto-tuned biofields and curious onto poetics. אתם רואים, זה מילה חדשה. Onto poetics. Auto-tuned biofields and curious onto poetics. אם חשבתם שהשמות של השידורים שלי הם באופסייד, אתם יודעים, יש אותה. עכשיו, אני רגע, כאילו, אני יודע שאתם רואים את זה בקטן, אני רגע עוזב את זה, ואני אומר לכם מסמך שהיא מסתמכת עליו, ואני אגיד לכם רגע בקצרה על מה מדובר, ואז נמשיך הלאה, כי זה חלק משינוי השפה, בסדר? אז הנה, בואו תראו את זה. אני אגדיל אבל הפעם, השידור של אליסון זה 3 שעות, אני ראיתי אולי 50 דקות, אני על זה, בטח יהיה לי עוד כל מיני השגות בקרוב, בכל אופן אני רגע מגדיל את זה, אני רוצה שתראו את זה שנייה, בסדר? Subtle energy and biofield healing, נכון מגניב? Evidence, practice and future directions. אגב, כל החיבורים האלה של הנקודות זה כמו ה... לוגו של צילים רפים של חברת הפקות, חברת פסטיבלים שהיה לי, לא משנה. אוקיי, עוד פעם. Subtle energy and biofield healing, evidence, practice and future directions. All right. Emerald Gate, subtle energy and biofield healing. אוקיי, supported by the Walker Family Foundation and the Emerald Gate Foundation. אם אתם חושבים שהם לטובתנו החבר'ה אלה, הם לא. אוקיי? About the author's purpose statement, executive summary, full report, definition, historical context, ta-ta-ta. אוקיי, אנחנו לא נעבור פה על, על הכל, כמובן. מה המטרה? טוב, זה באמת גדול, לא לשידור הזה, אבל מה המטרה כאן? למה המסמך הזה בא לעולם? ולמה אליסון מדברת על זה, ולמה חשוב שאנחנו נדע על זה אפילו קצת, אפילו קצת, ואיך זה חשוב, איך זה קשור לשינוי שפה. אז תראו, שנייה, אני רוצה לשים את זה, לחזור רגע לעצמי, יופי. אז תראו, על מה אליסון דיברה מתחילת הקורונה, על מה היא דיברה? היא התחילה לראות איך כספים זורמים בצינורות של המערכת, מאיפה הם מגיעים, מתאגדים פרטיים וחייבי אינטרסים פרטיים, זורמים בצינורות של המערכת, די בדומה למה שקורה כאן דרך הקרנות של שתיל וקרן ישראל החדשה ו... פורט פאונדיישן, רוקפלר פאונדיישן וביל ומלינדה גייטס פאונדיישן וכל החברה האלה, אוקיי? איך הכספים האלה זורמים בצינורות המקובלים בסיסטם? בשביל לקדם אינטרסים. מה הם אותם אינטרסים? האם זה רק לקנות נשק? לא. או לקנות ציוד תקשורת וקרינה? לא. האם זה רק כדי לקדם מתן זריקות? לא. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, ואליסון עלתה על זה בצורה מאוד מתוחכמת, ואני... ראוי לציון שגיליתי אותה די בהתחלה, ומאוד אהבתי אותה, כי הייתה בול, on the money. אליסון הראתה איך הכל, הם בעצם יוצרים מימד חדש, של virtual reality, וקושרים הכל למשין לרנינג, ומטמיעים את זה עם בני אדם. זה נעשה באמצעות בלוקצ'יין, זה נעשה באמצעות גם משהו שנקרא Web 3. ווב 3, אינטרנט 3, או רשת 3, אוקיי? הרשת ה-3 הזאת היא שפה, אני רגע אגיד את זה שוב, שנייה. כשאני ניגש לאינטרנט, אגב, אני לא מבין בזה כלום, אני אומר לכם את האמת, אני לא מבין בזה כלום, אבל מהמעט שאני מבין, אני פשוט משתף, כי אני לא אחד שלומד הכל על בוריו וכל פרט, ואז הולך ומשתף, אני אחד שלומד, מבין משהו חדש, אומר, וואלה, כדאי שעוד אחרים ידעו, וטוב או לא טוב, אתם תחליטו, בכל אופן. זה רק קצה הקרחון, כי אני עוד הולך להאזין לאליסון ולקרוא עוד בנושא הזה. אז האינטרנט, אני נכנס ואני משתמש בדברים רגילים, בשפה שלי, נכון שקצת שינו לי אותה גם ב-20 שנים האחרונות בעקבות האינטרנט, פתאום יש מילה שנקראת אימייל, אוקיי? או אפליקציה, או ערוץ בטלגרם, או וכן הלאה וכן הלאה, הבנתם את הרעיון. זה השינוי שפה הקל. הרדוד שנעשה כאן, אבל נעשה כאן גם משהו יותר עמוק, ובעצם ווב 3 הוא שינוי שפה טוטלי, הוא שינוי שפת משתמש טוטלית, ואני עדיין לא יודע איך זה עובד, אבל זה על פי אליסון, ומה שאליסון אומרת, זה שיש היום כוונה, מעניין, להשתלט על כל תחומי ה-healing practices ו-biofield practices, ותזכרו רגע מה סברינה וואלס מדברת עליו, איך היא מתייחסת לביופילד וכמה חשוב הביופילד, וכמה הטכנולוגיה מתקשרת עם הביופילד, הטכנולוגיה המוזרקת ובקרינות וכל זה, ואליסון מדברת על זה שרוצים בעצם להשתלט על התחום הזה של biofield healing, מה שראינו קודם המסמך הזה, זה הדוח שלהם בנושא, להשתלט על הביופילד ועל תחומי ההילינג השונים, ולהכניס אותם לתעשייה שלהם, שהיא מבוססת נאנו-טכנולוגי ובלוקצ'יין. כלומר, אני אגיד זה במילים אחרות, הם רוצים על החלקה שהיא אינטואיטיבית, אנושית, מוחשית, לא רובוטית, לא ממוחשבת, לא נגועה כמעט למעט אותם מטפלים אהבלים שהלכו להזריק לעצמם, אבל לא נגועה כמעט על ידי הפארמה וככלל, יש בתחום הזה יש יותר אנשים מודעים וערים מתחומים אחרים, להשתלט לא רק על התרופות והכדורים והתוספים וזה, אלא להשתלט איך אומרים את זה? לא למסות, לקמת את המידע הזה לנקודות בעולם הווירטואלי ובבלוקצ'יין. לשים שם, לחבר את, את, את העולם הזה, את הממד הזה, דרך ננו-טכנולוגי לבלוקצ'יין, ולהשתמש באנרגיה שבני אדם מוציאים בהקשר הזה, או משקיעים, כן? כדי לחבר את זה לבלוקצ'יין ולעולם הווירטואלי או הווב 3 שהם יוצרים. אני מבטיח ללמוד על זה עוד קצת, אוקיי? אני רק אומר שכדרכה של אליסון, כשהיא עולה על משהו ומתחילה לחפור פנימה, זה נהיה מאוד מעניין. עכשיו, מעניין גם דרך החשיבה שלה ומהירות החשיבה שלה וצורת הדיבור שלה, אני מאוד אוהב. ופרסמתי את זה אתמול, אבל זה באמת רק גם מבחינת אנגלית וגם מבחינת הבנה, זה רק למי שבעניין כאילו, ומסוגל לתפוס את האנגלית הזאת, זה לא קל. זה קצת כמו לשמוע את דוקטור ג'ק רוז, זה לא קל. אבל מה עוד מעניין, זה שכשהיא עושה את זה, היא מראה קשרים בין גופים שנמצאים מאחורי הקלעים. אני לא מדבר על ונגארד ובלק רוק, אוקיי? למרות שגם. היא מראה את הקשרים האלה בין הגופים שנמצאים מאחורי הקלעים. ואז כשאתם רואים את הקשרים האלה, סתם דוגמה, נגיד קוקה קולה ומייקרוסופט, סתם דוגמה. או קוקה קולה וחברת סטארט-אפ קטנה בעמק הסיליקון בבאר שבע נגיד. למה? מה הם רוצים? שהם מפתחת צ'יפים למוצרי מזון. מה קוקה קולה בעצם רוצה להכניס במשקה שלה? ואז אתם מתחילים להבין אינטרסים, רק דרך החיבורים האלה, להבין שיש כאן אינטרסים אחורי הקלעים, ואליסון עושה את זה הכי טוב שיש. ולכן אני מקשיב לה, ולכן אני עוקב אחריה, ואני מכותב אליה, ושיש משהו טוב, אני שם. אגב, היא גם דיברה, ואני דיברתי על זה לפני כמה חודשים, על איך הם מנסים להשתלט על המים, על תבונת המים, על זיכרון המים, משהו שמצד אחד הם אומרים, זה לא מדעי, זה לא מוכרח, זה לא זה, אבל הם בעצם מבחינה תאגידית, הם משתלטים על זה. הם רוצים לתכנת מים מחדש. דיברתי על זה לפני כמה חודשים. אז אני, איך אומר, אני על זה כרגע, ואני אדווח לכם קצת יותר, ברגע שאני בעצמי אבין קצת יותר, אני מוצא שזה מאוד מעניין, זה לא משהו פרקטי שעוזר לנו כרגע, אבל זה משהו מאוד מעניין, ואני אוהב מעניין. טוב, עוד דבר שרציתי לומר, אתם יודעים, רצה השמועה הזאת שמחברים את עזה לחשמל, וישראל היא זו שמשלמת על החשמל בין היתר, אבל למה אתם מופתעים? זאת אומרת, ב-1923 עד 2023, היה קיים הסכם של 100 שנה בין צ'רצ'יל, חברת חשמל, ואולי זה היה המופתי או לא יודע מי, שבעצם חברת חשמל בישראל, אז זה היה רוטנברג, כן, פה בגשר, רוטנברג יספקו חשמל, זאת אומרת, ישראל תספק חשמל למה שנקרא ערבים הפלסטינים, ערבים שחיים בפלסטינה, אוקיי? זה היה הסכם, ישראל מספקת חשמל ומים חינם לערבים, אנחנו מספקים חשמל ומים חינם לערבים. הסכם 100 שנה, וענבל אור חשפה את זה לפני כמה חודשים בשידור שלה, שגם פרסמתי אותו אתמול או שלשום, על הרמת מסך. ישראל, תאגיד ישראל הרמת מסך. אני אשים לכם את זה רגע. שנייה. עכשיו, ההסכם הזה, שנייה, ההסכם הזה נגמר, איפה זה? ענבל אור הרמת מסך, קופי קלין לינק. אז ההסכם הזה נגמר ב-2023, אנחנו ב-2024 עכשיו, וכנראה שישראל הולכת לתת, שוב, אני לא יודע בדיוק מי חתם על מה, אבל שוב אנחנו הולכים לתת חשמל לערבים שחיים בפלסטינה. הבנתם? אז אין מה להתפלא שבעצם הכל על גבינו. במיוחד שחברת חשמל עכשיו היא חברה גאה. אז ההסכם ההוא של המאה השנה נגמר, פג תוקף, וכנראה מישהו חתם הסכם חדש, אני לא אתפלא אם זה הרצוג הרכיחה או מישהו אחר, אוקיי? אוקיי. זה משהו בקטנה לגבי חברת חשמל, כי זה הזכיר לי בגלל החבר'ה הגאים. טוב. אני עושה רגע זום אאוט ממה שאמרתי עד עכשיו, ואני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה של השידור, ולדברים שבעצם למדתי קצת, ומאוד אהבתי לשמוע את גל גור מדברת על זה, על שינוי השפה הזה. השליטה האמיתית בתודעה היא באמצעות שפה, באמצעות הקונסטרקט התודעתי, המחשבתי של מה אפשרי ומה לא. השליטה האמיתית בבן אדם, למשל, זה לגרום לו לחשוב שהוא חופשי ומאושר, שבעצם הוא בכלא והוא מסכן. אבל מה זה משנה? אם הוא חושב שהוא חופשי ומאושר, אז הוא מאושר, הוא מבסוט. מה זה משנה מה הוא באמת? העיקר שזה מה שהוא חושב שהוא. וזה מה שבעצם עושים לנו כאן. לא רק עכשיו, עושים את זה כבר המון שנים. העניין הוא שהיום, בתקופה הנוכחית, יש לנו את ההזדמנות גם לראות את זה, וגם לצאת מזה. או גם לראות את זה, וגם לנתק את השלשלאות שקובלות אותנו לתפיסה, תפיסת בית הכלא הזאת, אוקיי? עכשיו זה משהו שמוטל עלינו, לא על אף אחד אחר, אף אחד לא יבוא וירים אתכם ככה מהמים, זה לא קורה, זה באגדות, זה ב... אתם יודעים. אתם רוצים שירים אתכם מהמים, שמישהו ימצא אתכם, אז תעשו ככה ותחבצו את החמאה לגבינה, אוקיי? לא מים, נגיד חמאה, ומקסימום תתעקו בחמאה עם הראש בחוץ עד שמישהו יבוא ויוציא אתכם. זאת אומרת, חייב להיות כאן מאמץ מצידנו, בשביל שמישהו יבוא ויציא אותנו בחוץ. ודיברתי על זה גם בשידור האחרון, ודיברתי על זה גם לפני. מה שאפשר להבין מזה שישראל נלחמת מול ארגוני טרור ולא מדינות, וזה משהו שהוטמע לנו שנים, ולעולם שנים, והפך ללגיטימי, ושם את ישראל כמדינה ריבונית לכאורה, כן? במצב מאוד מורכב, מאוד מיוחד, היא עכשיו היא נאלצת, לכאורה, כשהיא נשמעת לחוקים בינלאומיים, היא נאלצת להתנהל אחרת, וההתנהלות השונה הזו במי היא פוגעת אם לא בנו. אבל יש לזה צידוק משפטי, ולכן זה בסדר. זה שכל מערכת המשפט קלוקלת ונגדנו זה משהו אחר, זה שכל בגץ פועל נגד ישראל זה משהו אחר, נעזוב את זה כרגע. אני אומר בנקי, כאילו בדיבור הנקי של הדבר הזה, בעצם, מאלצים, מקופפים את ידה של ישראל, להתנהל בצורה שונה ממדינה ריבונית שמתנהלת במלחמה מול מדינה ריבונית אחרת. ישראל מתמודדת מול ארגוני טרור, וכשמתנהלים מול ארגוני טרור, לא אותו חוק או תתי חוקים חלים בהכרח במצב כזה, אל מול מצב שמדינה מתנהלת במלחמה מול מדינה ריבונית אחרת. ולכן ישראל צריכה להיזהר כפליים, אם לא יותר, בבחירות שהיא בוחרת ובצורת לחימה שהיא בוחרת להילחם. לא משנה באיזה גזרה ולא משנה בכמה גזרות. כשמבינים שהדבר הזה הוא ארוך שנים והוא תוכנן ככה, וזה רק נגד ישראל, מה אפשר ללמוד מזה? זו השאלה. אני משאיר אתכם עם שאלה. מה אפשר ללמוד מזה שהדבר הזה הוא רק על ישראל, רק בישראל, רק נגד ישראל? מה אפשר ללמוד מזה שאונרא עוזרת רק לחמאס, אבל אולי לא עוזרת לבסקים בספרד? מה אפשר ללמוד מזה שרוב החוקים, סליחה, רוב ההחלטות באום, אלק, כן? הם נגד ישראל, זאת אומרת, האום, הגוף הזה של אומות המאוחדות, רוב החלטות האנטי שלו נגד מדינות, זה נגד ישראל, כאילו ישראל היא המדינה הכי גדולה בעולם. מה אפשר ללמוד מהדברים האלה? האם זה משהו חדש, האם זה משהו מתוכנן, יזום הרבה שנים, האם זה תוכנית שיוצאת לפעולה, האם זה אקראי, האם זה מקרי, האם זה ככה יצא ולא צריך להתרגש מזה? מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? יותר אנשים מתפכחים מנושא החיסונים, רק להגיד. יש מהלך אני מקריא, יש כיוון בעזרת יוסי ביטון לגבי תביעות השבה, תביעות שאנחנו נצטרך לבצע, להשיב את הסכומים שנלקחו מאיתנו, מדובר על מהלך שנצטרך לבצע בית המשפט ברחבי הארץ, זאת אומרת שמי שמעוניין או מעוניינת, צריכים להגיע לבית המשפט ולדבר בכוחות עצמם, מדובר בתהליך שיושב על סמכות החקיקה וסמכות החוקים. לדעתי זה חשוב מאוד, כי אם לא נעשה כלום, כל הפעילויות שעשינו עד עכשיו לא רלוונטיות, צריכים להמשיך לתבוע, זה השלב הבא. מדובר על תביעות השבה לארנונה. אוקיי? אז אני הצטרפתי, סתם שתדעו. זה מעניין. טוב, נראה לכם סרטון קצר. סרטון שווה, באמת. לא סתם אני אומר. רגע, נגדיל. סרטון ללא סאונד. סרטון של שתי דקות, ראיתי אותו אתמול מתחילתו ועד סופו. עמודה, חיבון על הקן, תראו כמה השקעה. ואיזה שכבות יש בקן. יש עלים, ענפים, יש נוצות. אחי אוסף את הכל, מטיל הביצים. תראו כמה, פי, יום 18, יום 20, 21, 23, 25, 28, 32, הנה בקו כמה, בקו עוד כמה, אמא, אוכל, אוכל, מתחילה להכיל אותם, מצחיקו להם. הכי אהבתי את האחרון שנשאר, הוא נשאר לבד בקן, בסוף אף גם. תכף תראו. איזה מקור יש להם, איך הוא נפתח. אמא! תראו אותם, איזה צ'וצ'ים קטנים. כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. איזה משהו, אה? עוד שנייה הם עפים. איפה אמא? איפה אמא? למה היא לא באה? הנה הזנב שלה, היא מראה לנו, מה, לא, אמא, מה קורה? אמא, 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 איפה יוסי? שאול, מה זה? מלכה? יסמי? מי זה? אמא, 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 למה היא לבד? איפה כולם? חמד, לא? טוב, מזכיר לכם ששם השידור הוא איפה ואיפה ולימוד שפה. למה אני מזכיר לכם את זה? כי לישראל מתייחסים אחרת, איפה ואיפה, ולימוד שפה זה בעצם ה... תודעתית, זה הכלי החשוב ביותר, שינוי השפה, החשוב ביותר לשליטה תודעתית. חוץ מזה, תהיו מאושרים, תהיו שמחים, אני הולך להתחיל לסדר את הגג על המחולה, בשביל לשים פאנלים סולאריים, זה מה שיש לעשות הבוקר. האצבע שלי עדיין לא התקפלת עד הסוף, אבל משתפר, משתפר, פחות נפוחה. מדי פעם יש זט של כאבים, אבל זה כבר יותר טוב. יאללה, תודה רבה לכם, אני מסיים פה, בטח יש לי עוד דברים לומר, ועוד דברים שרציתי להראות, אבל צריך להמשיך את היום. יאללה, כל טוב, נסיים עם השיר של רנית, גאולה. יאללה, ביי. תודה שאתם פה. והאמת תהיה נוכחת
עכשיו כולם ממשיכים להפיץ את האור הטוב. קומו שגרו את הנט בזמן שאלוהים סגר צוות של הבריאה. גם בעניין כל מי שחי ומי שאמת. לפעמים אני חושבת שהחיים הפכו להיות כמו בסרטים, איך שהטלוויזיה מהפנטת הדרים על הדרים של מוזרקים וגם שטויים. לא הפלרה לא אמורים לשתות, בשמיים אמורים להיות חולים, כימיקלים בשמיים זה מקלחות. אז אנשים חושבת שהמוות הוא חבר מאוד יקר, המציאות פה מסתובבת לריסוסים של היום נושמים מחר. ועד מתי? לא גז חרדה
Yeah.